אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היקום עצמו הוא האלוהות, או הוא הביטוי של האלוהות, האפשרות שלנו לדבר, להסתכל על נכד שגדל, הפרח, כאילו אני נדהמת מהעולם, וזה מספיק לי כאלוהות. עם זאת, יש לי דיאלוג בלתי נפסק עם ישות כזאת שאני קוראת לה אלוהים, היא נמצאת בתוכי מאז אני ילדה קטנה, ואני חושבת שלא היה יום בחיים שלא דיברתי איתו. ברוכות הבאות וברוכים הבאים להסקט הנני, שיתוף פעולה בין אלמה, בית לתרבות עברית, לכאן הסקטים.
שלום, אני נמרוד, התחקירן של הנני, והיום בפרק אני מארח את רות קלדרון לשיחה על יהדות כתרבות, על תרבות עברית, על הטקסט, על התורה, על אלוהים ועל החיים. שלום רות.
שלום נמרוד, תודה רבה, אני כבר נורא נהנית.
גם אני. אני אציג אותך. דוקטור רות קלדרון היא חוקרת תלמוד, אשת תרבות וחינוך, מראשי תנועת ההתחדשות היהודית. על פועלה זכתה בפרסים רבים, ביניהם פרס אביחי ובתארי דוקטור לשם כבוד במספר מוסדות בעולם. רות היא מייסדת ונשיאת אלמה והקימה גם את אלול, בית מדרש לחילונים ודתיים בירושלים. פרסמה שני ספרי עיון, ארבעה ספרי ילדים וספר מכתבים אחד ממש השנה. הייתה חברת כנסת בכנסת ה-19 מטעם מפלגת יש עתיד. נולדה וגדלה בתל אביב וחיה בה עד היום. אימא למרים, נעמי ושאול, וסבתא לאביתר, ומי שאני מאוד גאה לקרוא לה מורתי.
תודה רבה, אני מאוד מרגש לשמוע.
אז כמו בכל פרק, לפי המסורת של אלמה, גם היום נתחיל בלימוד. תוכלי לקרוא לנו את הטקסט שבחרת?
בשמחה. אני באמת בחרתי את הסיפור האהוב עליי ביותר כרגע. זה כמו בין הילדים, אבל כרגע, מהתלמוד. הוא מופיע בברכות, בתלמוד הבבלי, במסכת ברכות, המסכת הראשונה, בדף זין עמוד א', ממש על ההתחלה. וזה נראה כאילו, אוקיי, עכשיו יהיו סיפורים כאלה כל התלמוד, ואין אף סיפור דומה לו. ויכול להיות שהוא בכלל גלש אלינו מספרות ההיכלות. אבל הוא כתוב, ואני אקרא אותו, ברשותך. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי לבית קודשי הקודשים להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריאל יה אדוני צבאות יושב על כיסא רחמים רם ונישא. אמר לי ישמעאל בני, ברכני. אמרתי לפניו, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמך את כעסך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפנים משורת הדין. וניענה לי בראשו, מהי כמשמלן? מה זה בא ללמדנו? הכמשמלנו, זה מה שזה מלמד אותנו. לעולם אל תהי ברכת הדיות קלה בעיניך. זה נשמע כמו צופן, עד שלא לומדים את זה, נכון?
ממש. אז תספרי לי למה זה הסיפור האהוב עלייך כרגע.
זה סיפור האהוב עליי כי זה בעצם מספר על אדם אחד, לא סתם בן אדם, אחד העם, כי הוא כהן גדול, קוראים לו רבי ישמעאל בן אלישע, אבל בכל זאת בן אדם, והוא נמצא ביום כיפור, לבדו לבדו בבית המקדש, הרק, אין אף אחד, בכל הבניין, בכל הפרוסדורים, בכל החצרות, מלבדו. וכל האחריות עליו לבצע את הכוריאוגרפיה המתוחכמת המיוחדת של יום כיפור, שכוללת שחיטה והתזה ועלייה וירידה והחלפת בגדים ומקוואות, טבילות ושחיטה של פר והסעיר להזזל, כאילו יש המון דברים לעשות. הוא לא ישן כנראה כל הלילה, כי יושבים איתו ועוברים איתו על הנועל, על הכוריאוגרפיה. ובשיא היום, ברגע אולי הכי מותח ומסוכן וחשוב, הוא נכנס עם מחתה של גחלים, עם בשמים, עם קטורת, אז יכול להיות שזה גם קצת ממסטל, לתוך המקום הכי טעון בעולם, כאילו הקור, של העוצמה, המקום הכי מסוכן וחזק ומרוכז בעולם, שהוא מקום הנוכחות של השכינה. קודש הקודשים, שאליו מותר להיכנס רק לאדם אחד, רק יום אחד בשנה, והוא האדם הזה. אז הוא נכנס בתחילו, בפחד, ורחימו, באהבה, עם הקטורת, ומצפה, בגלל שזה בית שני, למרות שהסיפור הוא לא היסטורי, כי רבי ישמעאל כבר לא היה חי היסטורית, אבל הוא מצפה להיכנס לקודש הקודשים, שהוא ריק, בעצם אבן השתייה, וזהו, והנוכחות של הריק. ולתדמתנו כקוראים, הוא אומר, וראיתי, שזה טאבו אחד, כי לא יראני אדם וחי, ואז הוא אומר שם של האלוהות, שאנחנו לא מכירים משום, זה לא היה בתנך, לא קראו לו ככה, הקטריאל, יא אדוני צבאות, שזה שם ענק, השמות, כמה שהם יותר ארוכים, הם נותנים יותר כוח, כתוב אדוני צבאות, אז זה אלוהים, אבל קטריאל, זה שם של מלאך, מה הולך פה? יש כאלו שמות בספרות ההיכלות, לכן רמזתי שאולי זה גלש לכאן, אבל הוא רואה את אלוהים, יושב על כיסא רחמים רם וניסה, והוא לא יודע מה לעשות, כי הוא יודע ממשה רבנו ומכל מה שהוא למד, שאם הוא יסתכל עליו, אז הוא ימות, כי לא יראני אדם וחי. לא זו בלבד, אז אני משערת שהוא לא מסתכל, והוא עומד שם ו... לא היה לו את זה בלוז, לא היה דבר כזה. לאף אחד זה לא קרה, אף פעם. יש אחד, כהן גדול, שאומר שהוא נכנס, הוא ראה שזקן יוצא, אבל אף אחד לא פגש. ואז לא זו בלבד שהוא ראה את אלוהים על כיסא המלכות, אלא אלוהים מדבר אליו ואומר לו בשם פרטי, כאילו בלי רבי, ישמעאל, בני, ברכני, אלוהים עושה שבירת דיסטנס מדהימה, ומבקש מהבן אדם הזה ברכה. וזה פתיחת מסכת ברכות.
זה שבירת דיסטנס, וזה גם היפוך תפקידים כזה.
אדיר. היפוך תפקידים של זה, שתמיד אומרים, יהי רצון מלפניך, שלנו יהיה טוב. פתאום כאילו, אבא אומר לילד שלו, תקנה לי מתנה ליום הולדת. זה כאילו, הפוך, מבלבל. ונוצרת כאן, לכן אני כל כך אוהבת את הסיפור הזה, מופיעה כאן, מישהו יצר כאן, דמות אל שצריכה משהו מבן אדם. דמות אל שהיא, לא יודעת, משועממת, בודדה, מודאגת ודואג נורא, כמו ששאר מתי כספי, על העולם, ורוצה שמישהו יראה אותו ויגיד לו מילה טובה. ואז רבי ישמעאל מתעשת ואומר איזו מדיטציה מאוד יפה שנלמד בהזדמנות אחרת, ואומר לו את זה, ואז אלוהים מנענע לו בראשו. כאילו הוא אומר, תודה, כאילו הייתי צריך את זה. מין מאשר את הקבלה, והגמרא אומרת, ומה נלמד מזה? נלמד מזה שגם הדיוט, גם בן אדם פשוט, הברכה שלו יכולה להחיות, יכולה להציל את המצב, שאם אנחנו פוגשים מישהו ממש מפורסם, ממש נראה לנו חזק, או מבוגר מאיתנו, תמיד הוא צריך מילה טובה מאיתנו.
וזה גם באמת, זה שהוא מבקש ממנו ברכה, זה גם מדבר על התפקיד של האדם המאמין בתוך מערכת היחסים הזאת, ועל זה ש... זאת אומרת, ככה אני קראתי את זה, זה מיד גרם לי לחשוב על זה שבעצם אלוהים צריך אנשים שיאמינו בו, כדי שיהיה אלוהים.
אני רוצה להסכים איתך בלי להוציא את רוב הציבור האנושי בעולם שלא מאמין באופן פשוט. גם אנשים לא מאמינים, אלוהים צריך אותם. זאת אומרת, עצם האנושיות של רבי ישמעאל, אלוהים לא אומר לו תאמין בי, אלא אומר לו תגיד לי מילה טובה. אז המילה טובה יכולה להיות שפתאום נקלט על איזה מלך סעודי בדובאי, ברגע משבר שלו, ואמרת לו, אל תפחד, הכל בסדר, זה רק טיסה. יכול להיות, האנושיות יכולה להציל אפילו... אז החידוש כאן, לדעתי, הוא שברכה של אדם פשוט ורגיל, זה יכול להיות ילד, ילדה, זה יכול להיות האדם הכי לא רגיל. ברגע הנכון הוא יכול להציל מלכויות, הוא יכול להציל אדם שנחשב, לא יודעת, ייסד את מייקרוסופט, אבל באותה שנייה הוא צריך שמישהו יראה אותו ויהיה נחמד אליו. אני מקשיבה גם למה שאתה אומר, שאמרת דבר רדיקלי, אמרת בעצם, אם לא יהיה מי שיאמין בו, אז אלוהים לא יהיה אלוהים. אבל אני לא ראיתי את זה בסיפור הזה. אני חושבת שהמספר חושב שיש אלוהים. גם כשאנחנו, גם כשאף אחד לא שומע את העץ שנופל ביער.
גם כשלא רואים ולא, והוא לא מבקש ממך ברכה.
כן, אבל הוא כן, נכון, אבל הוא כן היה פתאום אמפתי אליו, שהוא שואל את עצמו, מה אלוהים עושה ביום כיפור לבד, שאף אחד לא בא? וכאילו לחשוב על הגננת ביום שהגן סגור.
אז מעניין, אפילו ממה שאת אומרת עכשיו, אני חושב שגם הטקסט שאני הבאתי, נותן איזו התייחסות מעניינת לזה.
נהדר, יאללה.
אז אני הבאתי מתוך ההולכים בחושך, של חנוך לוין, מחזה שאני אוהב מאוד. רות, אנחנו נקרא בדיאלוג.
בשמחה.
רוצה להיות אלוהים?
לזמן מה? כן, יאללה, נתחיל. ההולכים בחושך, חנוך לוין. אני, יש לי קשיים עם חנוך לוין, אבל איתך אני מוכנה. אז אני קוראת. מישהו קרא לי?
אני. אני המספר של הסיפור הזה.
אתה מספר לי? אני בראתי אותך. עם הסיפור הזה ביחד.
האם לא אני הוא זה שחשבתי אותך, יחד עם המחשבה שאתה בראת אותי?
גם את המחשבה הזאת בראתי.
תודה, אני מאוד מעריך. ואם כבודו כבר פה, אולי אפשר לשאול...
בדרך כלל שואלים אותי שתי שאלות. אחת, אם אני קיים, ובכן, הנה אני.
יש לך אולי הוכחה?
לא.
תודה, רק שאלתי.
האמת זה גדול.
אני אספר למאזינות ולמאזינים שבמהלך העבודה על העונה, היה הבדל מהותי לגבי שאלה אחת שאני שאלתי ואת שאלת, שדיברנו עליה הרבה, שאני נורא אהבתי לשאול את המרואיינות והמרואיינים, יש אלוהים? ואז פעם אמרת לי, אבל זאת לא שאלה מעניינת, יותר מעניין לשאול מה היחס שלך לאלוהים, או מה הקשר שלך לאלוהים.
איזה מין דמות אלוהים אתה רואה, חושב עליו.
כן, אז בהקשר לזה, גם אני רוצה לשאול אותך, מה הקשר שלך עם אלוהים? האם יוצא לך לברך אותו כמו ישמעאל, או להמציא אותו כמו מספר, או כמו חנוך לוין?
קודם כל, אני ממש יפת אותי עם הטקסט הזה, כי זה מאוד חזק שאומר גם את המחשבה הזאת בראתי. זה מעניין, וזה דיאלוג מאוד חזק. מה הקשר שלי עם אלוהים? קודם כל, זו דמות מאוד נוכחת בעולמי. גם כאשר בצד המחשבה, אני לא חושבת שהיא קיימת באופן ברור, ואני רואה את העולם כפי שהוא, ואני חושבת שהוא בריאה מדהימה, ויש לי איזה תודעה שפינוזיסטית כזאת, שהיקום עצמו הוא האלוהות, או הוא הביטוי של האלוהות, האפשרות שלנו לדבר, להסתכל על נכד שגדל, הפרח, כאילו אני נדהמת מעולם, וזה מספיק לי כאלוהות. עם זאת, יש לי דיאלוג בלתי נפסק עם ישות כזאת שאני קוראת לה אלוהים, היא נמצאת בתוכי מאז אני ילדה קטנה, ואני חושבת שלא היה יום בחיים שלא דיברתי איתו. ויש פה סתירה, אבל אז יש סתירה, וגם עם הסתירה הזאת אני גם מרגישה את עצמי חברה בקהילה החילונית, מרגישה שאני עושה חינוך בקהילה החילונית, אני נסה לעשות, אני פוליטיקאית מאוד קטנה, אבל בעולם החילוני, אני מרגישה אחריות ואהבה, וזאת הקהילה שלי. אני חושבת שבקהילה החילונית יש הרבה אנשים שיש בהם אמונה, ושחלקם מדברים עם אלוהים, ובקהילה הדתית יש הרבה אנשים שלא. אבל אני עשיתי תשובה קצת ארוכה, אבל הדמות הזאת כאן ברבי ישמעאל, גם בסיפור הזה בברכות, גם העצימה ואפשרה לי כאישה יותר מבוגרת, להמשיך לתת לדמות האלוהים שלי להתפתח, וזה קרה במקביל להזדקנות של אבא שלי, שהבנתי שחזל, אנשי התלמוד, מספרי הסיפורים בתלמוד, לפחות חלקם, יצרו דמות אל, לא של האבא החזק האריה המפחיד של הילדות, אלא של האבא מבוגר הצריך עזרה, המתבלבל בשלט של הטלוויזיה. לאבא שלי היה, עוד לא היו שלטים, אם תאמינו או לא, אז היה לו חכה, של דייג, ובסוף החכה הוא שם נייר כסף, והוא יושב בקורסה שלו, לוקח מאחורה את החכה, מושיט, ובמגע שהם עושים, הם לוחצים עם האצבע להחליף ערוצים, ככה הוא היה מחליף ערוצים. אבל האבא המבוגר, שכבר צריך עזרה וכבר לא לקוח בטוח, עזר לי להבין את האלוהות אחרי החורבן של התלמוד.
ועוד דבר, בין שני הטקסטים האלה גם מזכיר לי משפט שפעם אמרת לי, שאלוהים הוא בעצם הפרוטגוניסט שקיים בכל יצירה תרבותית שיש. בין אם במכוון ובין אם בעקיפין, כמו שאמרת עכשיו, שאת רואה את אלוהים בפרח שצומח, או בנכד שמתחיל ללכת.
אני, אתה מפרגן לי אמירה שאני לא זוכרת שאמרתי, אבל אם אמרתי אני מסכימה איתי. גם בסיפורי כפירה הוא קיים. וכנראה שזה איזה סוג של כישרון, כמו שמיעה וראייה, שיש לבני אדם איזה יכולת, היכולת הרליגיוזית. אז דמות האל היא, כשמספרים את זה לילדים, זה נראה להם טבעי. אולי זאת הדמות הראשונה המטפלת, שזה משהו ענק ומלא חסד מסתובב מעלינו, לא יודעת.
ולקחת אותי כבר ישר לשאלה הבאה, שהיא איך דמיינת את אלוהים כשהיית ילדה?
אני חושבת שלפני שידעתי את המילה הזאת אלוהים, אני חושבת שיש לי זיכרון שיכול להיות שהמצאתי, אבל יש לי את הזיכרון הזה שאני שוכבת במיטה או עריסה, ושיש איזה משהו כנראה חיתול או איזה בד לבן ש... דרכו אני רואה את האור, ואני רואה דמות עוברת, דמות מטיבה עוברת, זה, אני זוכרת את זה. זה כנראה, אמא שלי, זה כנראה, אני גרה באותו בית שבו הייתי תינוקת, אז אני חושבת שאני יודעת איזה חלון זה, היום זה החדר עבודה שלי, ואני יודעת שהייתה לי מיטה, אבל זה היה בשבילי איזושהי ישות כזאת. וסבא שלי היה מספר סיפורי תורה, אז אלוהים היה אצלי מעניין, חיבור בין הסבא הספרדי, שהוא לטובתנו, הוא אוהב אותנו, מהמשפחה שלנו, הוא חזק והוא יגן עלינו, מצד אבא שלי, אבל סיפורי התורה סופרו לי ביידיש, בעברית של יידישיסטית כזאת, של גליציאנר מגרמניה, אז הוא היה גם אשכנזי, אז בקיצור. דמות כזאת של סבא, אני חושבת. בסופו של דבר, הדבר הכי... מין פטריארך כזה.
ואיך הוא השתנה עם השנים, ככל שגם בחרת להיכנס ולעסוק בזה כמעט... זאת אומרת, כל יום, אמרת.
כן, לא עסקתי בזה. אני מדברת איתו, אני מבקשת, אני אומרת תודה. יש לי צורך, אני שמעתי את אמא שלי אומרת שהחיינו על פרי חדש, על כל מיני דברים חדשים, כאילו על הצורך הזה, זה יופי להגיד תודה. אז אני מאוד אומרת שהחיינו, שזה כזה ברכה כללית להכל. והתפתח, אני חושבת שהמשבר הגדול היה שהייתי בת 21 ואמא שלי מתה, והיה איזה הפרת חוזה חמורה מצידו, ומצד הצדק. ואז הייתי באיזה ריחוק גדול מאלוהים כמה שנים. לפני כן אפילו היה לי איזה מין השתוקקות כזאת מאוד גדולה ללמוד יהדות, ואפילו שיחקתי עם הרעיון של דתיות, ולאנשים שפגשתי שניסו להחזיר אותי בתשובה ריפו אותי מזה, והמוות של אמא שלי גרם לי לכפירה בסיפור הפשטני הזה, ואז אחרי שנים הדמות התחילה להיות מורכבת יותר וגם יותר נשית, גם יותר זקנה, גם יותר כמו ממציא שההמצאה שלו לא כל כך הצליחה. כמו מין כזה.
זה דבר חזק לומר.
כן, כמו מישהו שזורק באולינג ומתכוון שזה יהיה סטרייק באמצע וזה הולך הצידה. כלומר, יש לי הרגישה... שאלוהים הוא היוצר של העולם, אבל הסטארט-אפ עוד לא מוכיח את עצמו. אז יש משהו צנוע ובאמת שמגייס אותי יותר.
ובאמת הזכרת קודם את התחושה הזאת שהביאה אותך בכלל להתעסק ביהדות, בין אם זה כשחשבת על אולי חזרה בתשובה, אבל גם בכל הגלגולים האחרים של הדבר הזה, אני יודע שלפעמים מהצד הדתי זה לא היה הכי פשוט, אבל דווקא אני רוצה לשאול על הצד החילוני, לא היו אנשים שאמרו לך, עזבי, למה את צריכה את זה? זה לא שלך, זה לא מעניין.
בטח. קודם כל, אמא שלי ממש נלחצה, כי יש הבחנה מאוד גדולה בין היהדות לבין הממסד הרבני, וכל המוסדות האלה שהיא חששה שאני אצטרף אליהם ואתרחק מהבית. אבא שלי לא חשש בכלל, זה מאוד מצחן בעיניו. בדרכו הספרדית, וגם אני לא חששתי מזה בכלל, חשבתי, אם אני אחזור בתשובה, אז אני אחזור בתשובה ממש בסדר, אני לא אהיה מאלו שלא אוכלים אצל אמא ומתחילים להשפיט את ההורים, אבל ההשתוקקות שלי לא הייתה השתוקקות רבנית כזאת, אלא הרגשתי שיש להורים שלי חיבור עם איזה עולם עמוק, קסום, שלי אין אליו, דלת, ורציתי, עכשיו, ההורים שלי שניהם לא ידעו שום דבר בתלמוד, אבל איכשהו דרך סבא, ידעתי ששם מסתתר משהו, שהוא לא רק ישראליות להקת הנחל, אלא משהו יהודי עמוק, שרציתי אותו גם, לא במקום, אלא ביחד.
אז זהו, רציתי לומר שבאמת מהבית שאת גדלה בו, זה לא הכיוון הטבעי והמיידי.
ממש לא. זה גם חילונים בולגרים, וגם חילונים יקים, שם חילונים. זאת אומרת, לא היה שום סנטימנט לרבנים, לרבנות, אפילו היה ביקורת כזאת. בכל זאת, מתחת, הגליציאנריות שמתחת היקים, והטורקיות, ספרדיות, שמתחת לבולגרים, כן ידעדה איזו אהבה גדולה, איזו מתיקות גדולה, ו... זה משך אותי מאוד. גם אתה יודע, מצליחים לא ללמד אותך כלום בית ספר, אבל מדי פעם יש איזה פסוק, איזה טקסט, איזה מורה מספרת איזה משהו, שמאוד האוזניים שלי נזקפו. גם שסיפרו לנו מיתולוגיה יוונית בכיתה ג', המורה הדסה, אז אני הזדקפו לי האוזניים ואמרתי, וואלה, אולי אני המורה. כאילו, זה היה נראה לי קודם איזה, זה המורה, הדבר הכי נורא שאפשר להיות. ואז כשהיא לימדה סיפורים... מיתולוגיה יוונית, אמרתי, וואלה, זה משהו. אז באותו אופן, לא ידעתי אז שיש דבר כזה, טקסטים קנוניים, סיפורים גדולים, אבל היה לי לזה תיאבון.
ומה היה הטקסט הראשון שגרם לאוזניים שלך להזדקף?
אני חושבת שזה היה בובר. אני חושבת ש... לא יודעת איך נקלע לידי. זאת אומרת, היה משהו בתושבה, ואז המנהל... שנהר החליף את המורה לתושבה שיצא ללידה, ולימד אותנו תלמוד, וזה הקסים אותי. אבל קראתי ברצף טקסט של בובר שנקרא דרכו של האדם על פי תורת החסידות. וממש כאילו וואו, זה היה דלת שממנה לא היה לי חזרה. בכלל חסידות, היה לי את אור הגנוז, אז הייתי קוראת כל פעם כאלו סיפורי מעשים. והיה ספר של ההורים, זה אלי של הרמן ווק, ספר בייסיק כזה של, אז גם אותו ככה שתיתי, ככה בתנך, בבית ספר, מורה פארבר, תנך, שהיא סיפרה את, והלכו שניהם יחדיו, בעקדה אני ממש נפלתי מכיסא, מרוב תדהמה, לא האמנתי, מישהו כתב שלמות ספרותית כזאת, גם אני לא למדתי אף פעם ספרות, אבל... כאילו בבית ספר, כן? אמרתי, אני חייבת ללמוד מזה יותר.
וזה גם נורא מתחבר לעוד דבר שאת אומרת הרבה, שאני מאוד אוהב לשמוע, על זה שחשוב להיות בעלי הבית, ולהרגיש בנוח בבית. בעלת הבית, ולהרגיש בנוח בבית.
כן, אני אשתמש במושג של חז"ל בני בית. לא יודעת, בעלת הבית, כי יש בזה קצת בעלות, אבל שאני בבית ביהדות, שאני יכולה... לבוא אל הדברים כמו שאני יודעת שיש לי מקום כאן, לצד בני הבית האחרים, שהדעה שלי, הקול שלי, ההבנה שלי, יש להם מקום וחשיבות, שגם לי יש פה מקום, אז אני, כזה חדר משלי בתוך הבית היהודי הזה, בלי להוציא אף אחד אחר, אני לא אוהבת מקומות המוגנים, אני שמחה גם באלול וגם באלמה, וגם במנדל, שאני עובדת בתוכנית למנהיגות בתרבות יהודית, אני מאוד אוהבת שיש חבורה היתרוגנית, שונה, זה מאוד מאוד משמח אותי לפגוש.
כדי שיהיה מי לשוחח.
בדיוק, ואפילו להתווכח ולחלוק, וגם להסתקרן, ולפעמים להלוות ממישהו אחר נקודת מבט.
אז תספרי לי באמת, בהמשך לזה גם על ההקמה של אלול ועל החזון שהיה אז.
אז הייתי בת 20 ו... נגיד 25, גמרתי BA באורנים, בבית ספר לחינוך של התנועה הקיבוצית, אוניברסיטת חיפה, והמורה שלי, מאיר היה לי, שלח אותי לתואר שני ודוקטורט בירושלים. והגעתי לירושלים, בן זוגי, אז, ורציתי ללמוד בבית מדרש לצד האוניברסיטה. והאמת שהחלום שלי היה ללמוד בישיבה. הסתובבתי בצבא, הייתי משקת ידיעת הארץ וחינוך, והסתובבתי מהשערים, וזה נורא הקסים אותי, אבל לא ממש הזמינו אותי פנימה. אז כשחזרתי לירושלים אחרי ה-BA, נרשמתי, האמת, מההתחלה נרשמתי בתנועה הקונסרבטיבית, והם אמרו שכאישה אני יכולה רק ללמוד חינוך. זה הצבן אותי שיש הפרדה. אז נרשמתי במכון הרטמן, שהיה מקום פשוט נפלא בשבילי, כמו המדרשה באורנים, מאוד הצמיח אותי, כי הייתי הרכבה של גזע תל אביבי, ועליו ההרכבה הקיבוצית הזאת, שעוד פתחה לי את הראש, ועל זה ההרכבה הליברלית הדתית היהודית של מכון הרטמן, עם תודעה פוליטית מאוד ליברלית פתוחה, ודברים שלא הכרתי, ושם למדתי בית מדרש, אמרתי, וואו, ככה אני אוהבת ללמוד, לא בהרצאות, אלא בחברותה, הייתה לי חברותה נפלא, ואז רציתי להקים בית מדרש גם לחילונים. ואז באו חבורה, מוטי ברור, עם כמה חבר'ה מגשר. גשר היה המקום שבו בנאורים, בהתחלה רציתי לחזור בתשובה, ואז בסמינר שבת אחד, היה לי מספיק מההתנסות הזאת, ונסעתי חזרה בטרמפים בשבת הביתה. אבל באו מגשר, חבר'ה נורא נחמדים, מדריכים, ואמרו, בוא נלמד ביחד, בוא נלמד ביחד. ולא היה לי כוח כל פעם בוא נלמד ביחד דתיים וחילונים. אמרתי, אם אתם רוצים, נקים בית מדרש, אבל חצי בחצי, שוויון גמור בניהול ובהוראה, וננהל ביחד. ומוטי ברור, הוא אמר, כן, והקמנו את אלול ביחד.
וצריך להגיד שהיום, כשבתי מדרש הם דבר שהוא יחסית נפוץ כבר בנוף, זו הייתה יוזמה שלא היו כאלה דברים. בטח לא במובן הזה של סליחה שאני חוזר שוב לבעלת הבית.
האמת כיף שאתה אומר את זה, נכון? לא היה שום בית מדרש שעומד בראשו, עומדת בראשו אישה או אדם חילוני. לא היה מקום שבו חילונים הם שותפים, ולא מה שאומרים תמיד באינטרנט, אם זה חינם, אז אתה... המוצר,
כן.
אז לא היה שום מקום שהחילונים הם לא המוצר, וזה היה נראה לי לא תקין, ואלול באמת היה בית המדרש השוויוני הראשון, גם שוויוני נשים גברים וגם שוויוני דתיים חילונים, והייתי מאוד גאה לנהל אותו, כמה שנים, ומשם עברתי לבית ספר למנהיגות חינוכית למחזור הראשון, ששם גמלה בליבי, איך גומל חלום, התרקם בליבי החלום, להקים בית מדרש שיהיה במרכז, מין מכללה, חשבתי, בתל אביב, שיקראו לה אלמה, וכך הגענו עד הלום לפני 28 שנים. וואו.
וואו לגמרי.
לא, וואו, איך שמהר עובר הזמן, אתה לא מבין.
לא, אבל גם וואו שזה מפעל שהוא פשוט מדהים, ושלי הוא מרגיש מאוד טבעי, כי זה כאילו היה שם תמיד בשבילי. וזה דבר שפעם לא היה, ואני כל פעם קולט את זה.
יש בזה משהו שהוא מתנה אדירה בשבילנו, המייסדים, שיש דור צעיר, שמובן מאליו לו, שנשים וגברים הם שותפים, שחילונים יש להם קול ויש להם זכות ויש להם מקום, זה עוד לא דבר מובן מאליו במדינה, אבל יש כבר גם פוליטיקאים שמבינים את זה, ולראות אתכם עובדים, זה באמת מתנה אדירה, מין אמון כזה, שיהיה בסדר, ושאני לא לבד, ושלא צריך כל פעם להסביר 20 דקות, אז מה, אתם לומדים, אז אתם חוזרים בתשובה? נכון? לא, לא שואלים אותך כבר.
לפעמים, אבל, אבל דווקא, דווקא זה מצחיק, כן.
עדיין אומרים את זה.
עדיין
מה,
אומרים.
מה, אתם חוזרים בתשובה? יש לכם רב?
אולי בהקשר גם לעניין הזה של אין לנו רב, או חוזרים בתשובה, חזרה רגע לחזון של אלול, שבעצם מבחינתך נקטע בשלב מסוים.
נכון. החלום הגדול של אלול היה ברית אמת בלימוד בין דתיים וחילונים. ואני אמנתי שאם נבוא ביחד ללימוד תורה, הרגשתי כבר שאני באה עם חבורה חילונית מאוד מלומדת, זה כבר לא המרצים כמו שתמיד הדתיים היו אומרים, אתם לא יודעים כלום, אה? הנה אנחנו יודעים, לכולם יש מאסטר, לאט לאט כתבנו דוקטורטים, ספרים, אז הלימוד יהיה מקום של שותפות, ונבנה יסוד לחברה ישראלית שהיא יהודית בכל מיני מובנים, כל קהילה בדרכה. ואז גיליתי, קודם כל חיינו בתקופה שהסתובבו שמועות על דין רודף ודין מוסר על רבין, ובאותה שנה הוא נרצח. וזה זעזע אותי את האמון שהדין הזה שלאט לאט התרקם, נקרא באחת. גם התגובה אחרי הרצח הייתה מצד החילונים של האשמה, איפה הוא גדל. כמו שאומרים, הסבים השוטים גדלים ליד הברז המרכזי, לא בשוליים. ומצד הדתיים, הסתגרות גמורה ובריחה, ואני אמרתי לעצמי, זה לא עובד. ואני הבנתי, קרה לי כאן דבר כפול, ברמה האישית, אבא שלי מאוד הזדקן, והיה צריך שאנחנו נבור לגור לידו, וילדה ספרדיה, זה היה הציווי הראשון שלי. לצד זה אני הבנתי שעד שהציבור החילוני לא יהיה ממש חזק בשריר היהודי שלו, העולם הדתי כל פעם מחזיר אותנו לתפקיד שהם אוהבים שאנחנו נשחק, של הריק שאותו צריך למלא, העגלה הריקה, המרצים, הם שוב ושוב יגידו, ילדים החילונים לא יודעים מי זה אסתר המלכה, ושום הוכחה לא תבלבל אותם. זאת התנסות שנובעת מרגשות נחיתות, מין דבר מאוד עמיד כזה. אתה יודע מה, לא, אני מתנצלת, אני לא עושה להם פסיכולוגיזציה. זאת התנסות מעצבנת, ואני חושבת שלא אמיתית. ואלמה היא בעצם בשבילי הג'ים, המקום אימונים של יהודים חילונים, פתח את השריר שלהם, כאשר חשוב לי מאוד שיהיו פה גם אנשים דתיים, ויהיו שותפים שלנו, וילמדו וילמדו, ואנחנו לא עושים מקום סגור למישהו. אבל חשוב לי מאוד שבבית המדרש תמיד יהיה מורה חילוני, וגם שאת התנך לא ילמד, שכאילו הקאנון לא יהיה תמיד בידי המורה ממחוץ, אלא מישהו ששותף לאמונות חיינו ולדרכנו ולדאבוני, מכיוון שאין לדבר הזה תקציבים, יש מעט מורים. יש מעט מורים בגנים ובבתי הספר, יש מעט מורים בתיכונים ובמכינות, ויש מעט מורים בבתי המדרש. אני חושבת שבאקדמיה יש יותר ויותר, אבל באקדמיה יש איסור לדבר באופן אישי על הדברים. רק חוקרים אותו, את הנושא מרחוק. אז יש לנו כאן מפעל גדול עוד לעשות, להתחבר למשאבים הממשלתיים, כדי ליצור שפע של מחנכים ומחנכות מגיל הפעוטים, ועד גיל האוניברסיטה ואחרי, כדי ליצור באמת שוויון ושותפות, ואז אולי העולם הדתי ייאלץ להבין שזאת שותפות, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, שבגלל זה קראתי לאלול אלול, אבל שאומרים את זה, אבל לא באמת אני מרגישה שיש פרטנרים, יש מעט מאוד פרטנרים דתיים שבאמת חיים את זה.
ובהמשך לדרך הארוכה הזאת שאת מתארת, אז קראתי פוסט שכתבת בפייסבוק לפני שנכנסת לפוליטיקה, שזה עוד, אני חושב, נדבך בדרך הזאת, אז אני אקרא חלק. אני יודעת כי יש רוב יהודי ציוני בארץ שצמא לחיים של משמעות עברית ויהודית בישראל. ישנו רוב שכבר לא מסתפק בסטטוס קוו מימי בן גוריון, לפיו אנחנו נעסוק בדברים החשובים, צבא, תעשייה והתיישבות, והם, היהדות הרבנית, ישמרו על אוצרות היהדות. היהדות היא מה שיהודים חושבים, יוצרים וחיים. התרבות היהודית היא אנחנו, והיא שלנו. אי אפשר לקחת אותה מאיתנו, אלא אם כן אנחנו מוסרים אותה. היום הפוסט הזה מקבל רלוונטיות אפילו יותר גבוהה, אני חושב, מאז.
מדהים שמצאת את זה, אני מתרשמת מהבחורה הזאת.
אבל אני חושב שהרוח הזאת קיימת עד היום, זאת אומרת, זה לא שמשהו השתנה.
לא רק שהיא קיימת עד היום, על זה המחאה בעיניי.
לא, על זה המחאה, אני אומר, הרוח הזאת אצלך.
כן, כן, זה קצת מצייר אותי, כי עוברות השנים, וגם, ברוך השם, באמת זכיתי לשרת בכנסת, היה חוויה מדהימה, שאני מזמינה אנשים טובים להתגייס ולעשות, וגם היה לי הזכות להיות ביש עתיד ש... לקחה אותי ברצינות, ושהקימו בשנים הקודמות אגף להתחדשות יהודית, דבר שמעולם לא היה, שיכול לאפשר ליהדות ליברלית לחיות, עוד לא במשאבים שמתחילים לדגדג את המשאבים שהולכים ליהדות אורתודוקסית, אבל היום במחאה אני מרגישה שהסיבה שאנשים מתקוממים ויוצאים 34 שבועות שוב ושוב מוצא שבת מהבית, היא... לא רק בגלל הצד החיצוני של החוקים, אלא בגלל העומק של חוסר הכבוד לזהות היהודית, העברית, הישראלית שלנו. ואנחנו עדיין לא יודעים לדבר את זה טוב, אבל אני חושבת שהייתה כאן התעוררות עצומה, אם אפשר להגיד מהפלסטינאים, לשאול ביטוי אינטיפאדה, התנערות עצומה. אנחנו לא מוכנים יותר להיות בחוזה הזה. שאנחנו נלך לצבא ונעשה כלכלה, נשלם מיסים, ואתם, אתם, זה כל מיני סוגים של אתם שונים, העולם החרדי ימאס וידבר בחוסר כבוד אל המדינה, וישתה מהעתינים שלה, והעולם הדתי יתנושא עלינו. זה לא יעבוד יותר. אני מקווה שהמחאה לא תסתיים לפני שבאמת תיכתב כתובה חדשה, כמו זוג שמצליח במקום להתגרש, להחליט, מה?
גישור,
לעשות גישור, ולהחליט לבנות כתובה חדשה ולחיות את הפרק הבא בחיים בצורה יותר מתאימה למי שהם היום.
אני גם חושב שפתאום במחאה נוצרת איזושהי זהות פוזיטיבית למחנה הזה. כלומר, אנחנו לא מוגדרים על פי מה שאנחנו לא. פתאום אנחנו יודעים כל מיני דברים על עצמנו, שדברים שמתגבשים לאט לאט, גם עם ההבנה הזאת של היחסים האלה, יחסים החילוניים ליהדות, או למדינה, או לציונות מחדש. זאת אומרת, כל מיני דברים שפתאום אנשים שלא חשבו עליהם, ולא דיברו עליהם, פתאום אנחנו נדרשים לשאלות האלה.
נכון מאוד, הניחוס של הדגל, הניחוס של הכרזת העצמאות, ועכשיו הניסיון לשחרור היהדות מהרבנות, הם מהלכים שכשהבאת חנוך לוין, הסיבה שאני קצת הייתי איתו תמיד ב... במתח היא שאני גדלתי בתרבות ישראלית חילונית, שלא רק הייתה חילונית, אלא הייתה אנטי-יהודית, והבונטון, מה שהיה נחשב קול, היה להיות ציני, להיות פוסט-ציוני, להיות ביקורתי, להיות ספקני, לא להיות כאילו, וואו, מדינה, זה לא היה.
זה עדיין ככה.
זה עדיין ככה, אבל ברגע שפתאום לוקחים לך את זה, אז יש איזה... עמידה של הדוב שאומר, סליחה, אני אדבר ככה לאמא שלי בעצמי, אבל אתה לא תדבר ככה לאמא שלי. יש פתאום איזה מין, רגע, ללכת שבת בבוקר לים, זה לא סתם דבר. זה המקום היחידי שבו יהודים יכולים לחגוג פסח ביום כיפור וראש השנה, כמו שאנחנו רוצים בבית שלנו, בתחושת להיות בבית, ואם אתה רוצה כמו קודם להיות בעלי הבית, אנחנו נשטוף את המכוניות שלנו ליד הפחים עם הצינור בשבת בבוקר, ונשמע שירים ושערים או מה שאנחנו שומעים, וזה הכיף שלנו, ואף אחד לא יגיד לנו מה זה שבת. ומצד שני, אני לא רוצה להיות באמריקה שאין בכלל שבת. אני לא רוצה להפריד דת ממדינה. אני רוצה להפריד את היהדות מהפוליטיקה, ומהרבנות, שכל אדם, שיהיה לוח שנה עברי, אבל כל אחד יעשה אותו איך שהוא רוצה, שיהיו משאבי מדינה לחגים, אבל כל קהילה תקבל את המשאבים להשקיע אותם באופן חילוני, באופן רפורמי, באופן קונסרבטיבי, באופן אורתודוקסי מודרני, באופן חרדי, באופן חרדי לאומי, איך שאתם אוהבים, אבל לא שמישהו אחד מלמעלה ישלוט ויאשר רק דרך אחת לחגוג את פסח, ויהיו פקחים שלא מאפשרים לי לבחור לאכול כשר לפסח, כי בכלל אין חמץ.
חשבתי על זה גם בתשעה באב, שהיה לפני חודש. אני אזכיר שבתשעה באב בעצם היה מרד של המסעדנים, שבו פתחו בניגוד למה שהיה קורה. באותו ערב היה כאן אירוע באלמה, שהגעתי אליו, שגם את היית בו, שגרם לי לטעות איך צריך להתייחס לערב הזה, או מה בדיוק קורה. כי אני מרגיש שאפילו באופן שהתחנכתי עליו, לא בבית, אלא במובן עמוק יותר חברתי, אז תמיד צריך לכבד. לא לפתוח כי זה לא נעים. אבל אז חשבתי על זה שבעצם שהאירוע הזה שהיה באלמה, הוא היה אלטרנטיבה חילונית שאני גאה בה. אפשר לפתוח את המסעדות, גם הייתה רשימה כזאת שהתרוצצה, שאני גם העברתי אותה לחברים שלי שרצו לאכול.
שזה היה אידיאולוגי ללכת למסעדות, כי תומכים במסעדות.
אז אמרתי, מי שרוצה, הנה המסעדות שאתם יכולים ללכת אליהן, שהן פתוחות הערב. אבל אז גם אמרתי לעצמי שאני מאוד שמח על האלטרנטיבה החילונית שהיא עם תוכן. שהיא לגמרי חילונית.
אני חושבת שהיא בדיוק מה שפתחת בו, להיות בבית. מה זה לכבד? לכבד זה לבוא לבית של מישהו אחר. ואם אצלם מורידים נעליים בכניסה, אז אתה מוריד נעליים בכניסה. אם אצלם מורידים כובע כי הם נוצרים, או שמים כובע כי הם יהודים, או אם הם יפנים מביאים, עוד לא הייתי ביפן, פרחים. להיות בבית זה לא לכבד את המנהג של המקום, אלא להיות בבית זה לצקת משמעות לתשעה באב. ועשינו באמת תשעה באב שעסק בפחד מחורבן הבית, ומחורבן הבית הפרטי הגירושין, שלא עוסקים בזה מספיק, ואין לזה שפה יהודית עשירה מספיק, וחצי העם גרוש. אז אני הרגשתי שבשבילי ללכת למסעדה יהיה פחות משמעותי, ולעשות ערב עם המוזיקה הנהדרת שהייתה פה, והשירה של לאה גולדברג, והלימוד על מה זה אחים שיאיר לפיד עשה ביחד איתי, וכל הדברים שהיו כאן, היו בשבילי הרגשה שבאמת הייתי בתשעה באב, והיום הזה הוא משמעותי בלוח השנה שלי. לא כל חג אני מצליחה לעשות משמעותית, אבל הזכות הגדולה להיות באלמה, להיות חלק מהקהילה של אלמה, זה שכאן יחד עם אנשים אפשר לעשות סליחות משמעותי, ופורים משמעותי, וחנוכה משמעותי, ותיקון ליל שבועות שהבאנו לעולם החילוני, והוא משמעותי. ובבית, בפרטי שלי, לנסות להתמודד עם השבת, איך נכנסת, איך היא יוצאת, שזה מסע ודיאלוג שהוא לא מגיע להלכה פסוקה קבועה, אולי מגיל, גם זה יקרה לי.
ובאמת שוב, השאלה אני חושב האהובה עליי בפודקאסט, מהי תרבות עברית?
תרבות עברית, אני אחזור לגברת הזאת שציטטת, היא התרבות של מה שעושים בני העם העברי. לאבא שלי בתעודת זהות בבולגרית היה כתוב עברי, כלומר העם שלו, הלאום שלו הוא עברי, ואנחנו היינו עבריים לפני שהיינו יהודים במגילת אסתר. אז אני תופסת את התרבות העברית, תרבות העם העברי, שהוא לאו דווקא רק דת, אלא תרבות לאומית שבתוכה יש גם תרבות דתית. הפליפ פלופ הזה שהדתיות כיסתה את כל התרבות הלאומית, אני חושבת שמזיק לתרבות הלאומית. אז בשבילי התרבות העברית, כמו תרבות של כל לאום, היא הצ'כוב, דוסטויבסקי, טולסטוי, הרוסי, לאנשים עבריים. תנך, משנה, תלמוד, קבלה, חסידות, ספרות, ראשי הספרות הראשונים העבריים, ביאליק ברדיצ'בסקי, החברה האלה, ריינס והציונות הדתית, הרב קוק, המשוררים, הסופרים, המשוררות, הסופרות, אנשי התיאטרון, המוזיקה, המחול, כל הדבר הזה, עד מה שקורה היום בתרבות המאוד מאוד עשירה שאנחנו חיים בתוכה בתל אביב, הטלוויזיה, הפודקאסטים, אנחנו חיים בים של תרבות עברית, ואני אוהבת להיות חלק בתוכו, כאילו.
כן, גם כאן באלמה זה מרגיש כל כך טבעי לדבר על תרבות עברית, כי באמת כל האנשים שמסתובבים כאן, לומדים כאן, או מציגים בגלריה, או באים להתארח, כולם אנשים שבאמת עסוקים בתרבות,
פועלי התרבות העברית.
פועלי התרבות, לגמרי. ודווקא בגלל זה רציתי לשאול אותך, גם בתור מי שבילתה לא מעט שנים בחול במהלך חייך, מה קורה לתרבות העברית בחול? או האם תרבות, איזה מין תרבות בחול היא תרבות עברית או אולי לא?
אז כתבתי פעם מאמר על ה... איך קראתי לזה? הרשרוש העברי, על ה... כאילו על זה שאתה יוצא מהטרומן שואו הישראלי, ואתה חושב שבכל מקום בעולם, ביום שישי אתה תדע שזה יום שישי, ובטו בשבט יהיה פירות יבשים בסופר, ופתאום אתה קולט שממש לא, ושאם לא תתרח מאוד ותמצא קהילה איזושהי, אז זה לא נמצא במרחב הציבורי, ואז צריך הקהילות בכל העולם בונות לעצמן ביוטופים כאלה שבתוכם אפשר לחגוג, לחוות, לגדל ילדים, בתוך תרבות לאומית יהודית. אני מאוד אוהבת את התרבות העברית בעולם, בדרום אמריקה, בבולגריה, בטורקיה, תרבות נהדרת, וגם בצפון אמריקה שביליתי שם, בסוואנה ג'ורג'יה, בניו יורק. באמריקה באמת גם פעם אחת הקמתי את אלמה ניו יורק, האמנתי שיש לנו מה להציע למיליונים מיהודים, בינינו רוב העם היהודי, הוא לא דתי ולא הולך לבית כנסת.
הוא גם לא תמיד דובר עברית, צריך להגיד את זה.
כן, אבל תרבות עברית היא לא רק לדוברי עברית.
כן, אבל רציתי שתגידי את זה גם.
כן, תרבות עברית היא התרבות של העם העברי. היא קורית בעברית, אבל היא קורית גם לא בעברית, אבל בשבילי להציג להם את שטיסל, את פאודה, את יוני רכטר, את שם טוב לוי, את המשוררות, להציג להם מה שהולך פה בספרות, גם כשזה מתורגם, ולהגיד להם, זה שלכם, זה יכול להיות חלק מהחג שלכם, הבאתי לשם את תיקון לשבועות, שלא היה קיים מחוץ לבתי הכנסת, וזה פורח שם עכשיו, כלומר, ראיתי שמה שעבד באלמה, עובד בקלות גם בקהילות יהודים בעולם, גם בקהילות הישראלים בעולם, שזה עכשיו רשת אדירה של יהודים ישראלים אמריקאים, שחוגגים את החגים, יש להם גם בתי ספר אפילו, וגני ילדים עבריים כאלה, ספריית פיג'מה שמפרסמת סיפורים
בכל העולם,
בכל השפות. הדבר הזה שפעם היה טבעי, לפני שהייתה מדינת ישראל, שישנה רשת, כאילו המציאו את האינטרנט לפני האינטרנט, שישנה רשת עולמית, חינמית, שלכל מקום שתגיע בעולם, מישהו א' יזמין אותך לארוחת שבת, וב' יעזור לך בביזנס שלך, או יש לך איזו התחלה. הדבר הזה הוא הון שכישראלים קצת הורידו אותנו ממנו, מחשש שנעזוב את הארץ. והיום אני חושבת שזה חוזר, והפסיקו לקרוא למי שיוצא יורדים, ויש עכשיו שוב רישות שהוא כוח אדיר. אנטישמים מפחדים ממנו, אבל אנשי תרבות מתלקקים עליו, כי אתה רואה שדברים מתרגמים ועוברים להוליווד ועוברים ל-CNN, אז זה בשבילי תרבות עברית היא הרבה יותר גדולה מאשר רק דוברי העברית או רק גרים בישראל. וגם אני מאוד מושפעת ורעבה להשפעה מערבית, שהיא שפה מדהימה, כמה שיותר יודעים עברית, יותר משתוקקים ומוקסמים מתרבות ערבית, ערבית יהודית וערבית ערבית. ויש לנו כאן איזה הון תרבותי שאנחנו גרים לידו, וכל הזמן מצליחים להחמיץ אותו. גם בדואים, גם דרוזים וגם פלסטינאים, שהם כאילו עושר של תרבות, של תרבות של ברכות, תרבות של אוכל, תרבות של מחשבה ועומק ושירה, ואנחנו כאילו פוגשים אותם כשהם בונים את הבית, ואז נפרדים או מפחדים. אז גם זה הון, וגם הים התיכון הוא הון אדיר. אז כאילו, עוד לא התחלנו. אני מרגישה שעוד המון עבודה, ובמובן הזה, המחאה עושה אותי אופטימית. שהקשר הזה לא ייגמר, אלא יתחדש בכתובה חדשה.
ואם לא היית רות קלדרון, כמו שאני מכיר אותך היום, מה היית?
מה שחלמתי להיות, שהייתי קטנה, אחרי שחלמתי להיות להקת הנחל, אם אתה שומע את הקול שלי, זה לא הלך לגיוון הזה, משהו בקולנוע, משהו כזה, תרבות תמונים, משהו פרסום, קולנוע נורא עניין אותי, משהו שהוא בסימנים, משהו תרבותי, אבל היום אני חושבת שהייתי רוצה לכתוב, הייתי רוצה... זאת אומרת, זה לא אם אני לא אהיה אני, אלא
מה עוד תספיקי, כן.
מה שאני חושבת שהחמצתי, וחוששת שאני כבר לא עושה, זה שלא הייתי גולשת. הגולשים בים, שיושבים ככה עם האף של הגלשן יוצא מהמים ומחכים לגל, נראה לי הקיום האנושי האולטימטיבי.
מדהים. לא דמיינתי בחיים שזה מה שתגידי. ושאלה אחרונה, איזה ספר את מקריאה לאביתר?
לאביתר? רציתי להגיד, הוא עוד צעיר מדי, אבל האמת אני מקריאה לו. אוה, איזה לבחור. אני מקריאה לו גם מה שההורים נתנו, אז לילה טוב ירח, אני אוהבת מאוד, ותירס חם ופלוטו, ובשמי ערב כחולים, אבל אני גם מקריאה לו מהגולדן בוקס, מהספרים, ספרייה אמריקאית שנקראת גולדן בוקס, שאימא שלי הייתה מקבלת בחבילות יד שנייה מדודה רות בברוקלין, ועוד שמרתי אותם, הם היו לאחים הגדולים שלי ולי. ושם יש סיפורים נהדרים וציורים נהדרים. אז אני מספרת לו גם גולדן בוקס, אבל הוא עוד לא... האמת שבתופן מדהים, כמובן, הנכד שלי הוא מאוד אינטליגנטי, הוא מקשיב ומסתכל על הציורים. אולי הוא יותר מקשיב למצלול ולקצב, אז בכל אופן, כן, אני מספרת. עוד לא הגענו לסיפורי תלמוד.
לאט לאט. טוב, רות, תודה רבה. היה לי מרתק כמו תמיד.
תודה רבה לך, אני אומרת, זה מאוד נדיב מצדך לראיין אותי. אנחנו חוגגים היום את סוף עונת הנני השנייה. אני רוצה להגיד תודה רבה מקרב לב לצוות שעובד איתי. אבל קודם כל תודה רבה לכם שהזנתם לנו. אנחנו אלמה, בית לתרבות עברית. ערכתי את הפרק הזה ואת כל העונה הזאת ביחד עם חן דוד. תודה רבה לכן. על התחקיר, האחד והיחיד נמרוד סמוראי לוי, תודה רבה לך על התחקיר וההנחיה. הקליט אותנו היום מור סיוון, תודה רבה לך. ערכה את הכל ספיר רוזנבלט. תודה לניר גורלי על הייעוץ והליווי. פרקים נוספים של הנני מחכים לכם באתר. ביישומון כאן, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסקטים. נשמח שתעקבו אחרינו ותפגשו יחד איתי את האורחים והאורחות, הקודמים והבאים שלנו, כי בפודקאסט מתקיים מה שאומרים בתלמוד, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אני רות קלדרון, מייסדת אלמה, מקווה שניפגש בפרקים הבאים, או הקודמים, או באלמה. שנה טובה.